חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740.
ניתן לקלוט את כל איראן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B וגם הקברד.
ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובות parstoday.com/hebro. תכתבו לתואר האלקטרוני של האתר koldavidiran@gmail.com. הכתובת באינסטגרם parstodayhebro, הכתובת בטלגרם איראן רדיו.
כאן כל איראן מטהרן למאזינים שלום, והנה אנו פותחים את השידור של היום חמישי 2 במאי 2024. מאזינים, היום כמו בכל יום אנו מגישים את החדשות, ובין החדשות בנוסף לתוכנית השבוע של היום שנפתח בה את השידור.
בלב העניינים,
מאזיני מקרים, שלום רב. שופט העליון נועם סולברג דחה את בקשת הערעור של בני משפחת שחדה מסילוואן והורה לפנותם מהבית שהם גרים בו מאז 1977 לטובת פעילי עמותת עתרת כהנים. בהחלטתו ניכרים כל החוליים של משטר האפליה בין ישראלים לפלסטינים. בית משפחת שחדה שוכן בשכונת בטן אל-הווה בסילוואן. בשנת 1948, כאשר חולקה עיר הקודש, נכסי נפקדים של ישראל הפקיע את כל הרכוש העצום שהניחו הפליטים הפלסטינים במערב עיר הקודש ובשאר פלסטינה. בשנת 2001, בהחלטת מכתב קצרה, קיבל בית המשפט המחוזי בעיר הקודש את בקשת פעילי עמותת עתרת כהנים להפך לנאמני ההקדש. בכך מסרה ישראל לידי העמותה הקיצונית שטח קרקע גדול בלב הכפר סילוואן שמות פלסטינים חיים עליו. התושבים הפלסטינים שרכשו את הבתים בתמימות אסורים קודם לכן אף לא עודכנו בידיעה שבמחי החלטה קצרה הם היו לפולשים בבתיהם. מאזינים יקרים, מאז העמותה פועלת לסלק את התושבים הפלסטינים מבתיהם ולהחליפם במתנחלים יהודים. בשנת 2018 העלתה שופטת העליון דפנה ברק ארז שאלות קשות בעניין, למשל המעמד המשפטי של הקרקע על פי החוק העות'מאני, זכויות התושבים הפלסטינים במקום ועוד. אבל ברק ארז לא הייתה אמיצה דייה להורות על עצירת הליכי הפינוי והסתפקה באמירה: פינוי אנשים שישבו על הקרקע במשך עשרות שנים מעורר קושי אנושי. מאז נמשך בלא הרף המאמץ המשפטי לפנות את התושבים הפלסטינים מבתיהם. לפני שנה וחצי ביקש שופט עליון אחר, עוזי פוגלמן, הבהרות מהיועצת המשפטית לממשלה. אלא שהיועצת גלי בהרב מיארה אינה ממהרת כל כך, ועד היום טרם מסרה את חוות דעתה. בינתיים החליט סולברג שהוא אינו מחכה עוד לחוות הדעת והורה לפנות את 15 בני המשפחה מבתיהם בתוך חודש וחצי, וכן הורה להם לשלם הוצאות משפט למתנחלים. השתלשלות זו נגועה עד מאוד בכשלים, בעוולות, בחוקים מפלים, בהפרות של הדין הבינלאומי ושל כללי מוסר בסיסיים, עד שקשה למנות את כולם. המערכת הישראלית כולה, מהכנסת המחוקקת, דרך משרד האוצר והיועץ המשפטי לממשלה ועד שופטי העליון, פועלת כמנגנון משומן היטב שמטרתו אחת, לדחוק משפחות קשות יום מבתיהם בלב לבו של המרחב הפלסטיני בעיר הקודש, לטובת יהודים קיצוניים שנוחותם שם תגרור עוד אלימות ועוד אומללות. כל בן אדם הגון צריך להתקומם על פסק הדין הזה. עד כאן תוכנית השבוע.
כאן כל איראן מטהרן והשעה 3:30. למאזינים שלום, החדשות בעיקרן תחילה. מנהיג המהפכה האסלאמית אייתוללה סייד עלי חמינאי אומר כי עזה כיום היא הנושא מספר אחד בעולם, ואין ביכולתם של הציונים ותומכיהם האמריקנים והאירופים להסיר את סוגיית עזה מסדר היום הבינלאומי. מפקד משמרות המהפכה האסלאמית רב אלוף חוסיין סלאמי מדגיש כי לראשונה מזה עשרות שנים משמרות המהפכה מעבירים את המלחמה לשטחים הפלסטינים הכבושים. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן ברך על המשך הדיאלוג בין איראן לאיחוד האירופי. כך אמר עבדאללהיאן במהלך שיחת טלפון שקיבל מאת הממונה על מדיניות החוץ באיחוד האירופי ג'וזף בורל. שגריר איראן באום אמיר סעיד ארוואני אומר כי איראן שומרת לעצמה את זכות התגובה לכל תוקפנות ציונית. הוועדה הכלכלית המשותפת בין איראן ואיחוד האמירויות התכנסה לראשונה לאחר נתק של 10 שנים. החדשות במלואן מכל איראן מטהרן. מנהיג המהפכה האסלאמית אייתוללה סייד עלי חמינאי אמר כי עזה כיום היא הנושא מספר אחד בעולם, ואין ביכולתם של הציונים ותומכיהם האמריקנים והאירופים להסיר את סוגיית עזה מסדר היום הבינלאומי. במהלך פגישה שהתקיימה אתמול עם אלפי מורים מכל רחבי איראן לקראת יום השנה לפטירתו של פרופסור מורתזה מוטהרי ויום המורה באיראן, התייחס מנהיג המהפכה האסלאמית אייתוללה סייד עלי חמינאי לאירועים המתרחשים באוניברסיטאות בארצות הברית ובאירופה, ואמר הלחץ על הישות הציונית צריך להמשך ולהחריף. מנהיג המהפכה אמר כי עמדת הממשל האמריקני ביחס לאירועים בעזה מוכיחה את צדקת והנכונות העמדה של איראן בנוגע לחוסר האמון בארצות הברית. המנהיג הוסיף, יש להחזיר את פלסטין לבעליה המקוריים. וברור שנרמול היחסים עם הישות הציונית לעולם לא יפתור את הבעיה במערב אסיה. מנהיג המהפכה האסלאמית התייחס להתבשטות המחאות של הסטודנטים מאוניברסיטאות של ארצות הברית לאוניברסיטאות במדינות אירופה השונות, בנוסף לאוניברסיטאות באוסטרליה, נגד הישות הציונית וקרא לא לאפשר העלמת הסוגיה הזאת מסדר היום של דעת הקהל הבינלאומית ומההתעניינות של עמי העולם בנושא. מנהיג המהפכה התייחס גם לדרך ההתמודדות של הממשל האמריקני המדכא ומוסדותיו עם ההפגנות, ההתמודדות של הממשל עם ההפגנות של הסטודנטים המתנגדים לכיבוש הישראלי, וקבע כי הסטודנטים האמריקנים לא עשו התבראויות אלא הביעו את דעתם בדרכים לא אלימות. מנהיג המהפכה הוסיף כי ההתנהגות של הממשל האמריקני כלפי הסטודנטים הוכיחה את הנכונות של העמדה האיראנית ביחס לאי אמון בארצות הברית ונכונות הסיסמה מוות לאמריקה, השותפה לפשעים שהיא מבצעת הישות הציונית נגד תושבי עזה. מה חושף גם כי ההתבטאיות האהדה של גורמים אמריקנים מעת לעת הן אמירות שקריות סותרות את מעשיהם בפועל. מנהיג המהפכה האסלאמית קבע כי דעת הקהל הבינלאומית רואה בפועל את השותפות של ארצות הברית בפשע הגדול הזה שמבצעת הישות הציונית, ובכך ארצות הברית עושה טעות בלתי נסלחת ולא מותירה מקום לסמוך על ההצהרות של גורמים בממשל האמריקני. מפקד משמרות המהפכה האסלאמית רב אלוף חוסיין סלאמי הדגיש כי לראשונה מזה עשרות שנים משמרות המהפכה העבירו את המלחמה לשטחים הפלסטינים הכבושים על ידי הציונים. חוסיין סלאמי אמר אתמול בכנס להוקרת המורים שהתקיים בפיקוד הכללי של משמרות המהפכה כי מבצע ההבטחה הצודקת ביטא את עוצמת הרצון של העם האיראני והוביל לכישלון ההרתעה של הישות הציונית. חוסיין סלאמי הוסיף, כולם יודעים שאנחנו מנהלים בעשורים האחרונים מאבק ומלחמה מתמשכים נגד המשטר השחצן ובעלות הברית והשותפים שלו, והוסיף, האויבים השתמשו באסטרטגיות רבות לאורך עשרות שנים נגד המהפכה המפוארת והממשל הקדוש שלנו. מפקד משמרות המהפכה הוסיף כי ההבטחה הצודקת המחישה וממחישה החלטה חריגה ביותר שאין מפקד או קצין צבאי יכול היה לקבל כמוה בשום מקום בעולם, תוך הדגשה כי האויב בטח את הקרב נגדנו בכל הזירות ובחן את כל הדרכים להביס אותנו, כאשר השתמש בכל היכולות שלו בכל זמן ובכל מקום. מפקד משמרות המהפכה רב אלוף חוסיין סלאמי קבע כי האויב השתמש נגדנו בכל השיטות, מהמלחמה הישירה לאמברגו הכלכלי האכזרי להפעלת טרור תכפירי ומלחמת מדע, הצתת מחלוקות פנימיות, בלישה תרבותית ומלחמה תקשורתית. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן ברך על המשך הדיאלוג בין איראן לאיחוד האירופי במטרה להגביר את שיתוף הפעולה, ואמר כי שיתוף הפעולה בין איראן לבין הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית נמצא במסלול טוב, ואנו מברכים על ביקורו של מנכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי בטהרן בקרוב. בשיחת טלפון שהתקיימה אתמול בין שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן לבין הנציג העליון של האיחוד האירופי לענייני חוץ ג'וזפ בורל, התנהלו הדיונים על היחסים בין האיחוד האירופי לאיראן ועל הנושאים האזוריים. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן הדגיש את הצורך בהפסקת רצח העם והפשעים של הישות הישראלית ברצועת עזה בהקדם האפשרי, וקרא לפעילות אזורית בינלאומית רצינית במסגרת האום לממש את הזכויות הלגיטימיות של העם הפלסטיני. שר החוץ ציין לתפקיד החיובי שממלאים משמרות המהפכה האסלאמית לקדם יציבות וביטחון באזור וללחום בטרור. אמיר עבדאללהיאן תיאר את הפעולה הצבאית האיראנית בתגובה למתקפה הישראלית על שגרירות איראן בדמשק כחלק מההגנה הלגיטימית. מצדו, הממונה על מדיניות החוץ באיחוד האירופי ז'וזף פורל אמר כי האיחוד האירופי לא רוצה מתיחות עם איראן, וברך על הצעדים החיוביים שננקטים במקביל להמשך ההתייעצויות בין הרפובליקה האסלאמית באיראן לבין האיחוד האירופי. שגריר איראן הקבוע באום אמיר סעיד ארבני דחה את הטענות חסרות הבסיס של הישות הישראלית נגד איראן, והדגיש כי הרפובליקה האסלאמית באיראן מעולם לא פתחה במלחמה נגד ישות זו, ואין לה כוונה לעשות זאת בעתיד. אך היא שומרת לעצמה את הזכות בהתאם לחוק הבינלאומי להגיב על כל תוקפנות נגד הריבונות, השלמות הטריטוריאלית, הביטחון והאינטרסים הלאומיים שלה. השגריר אמיר סעיד ארבני אמר במכתב ששלח לנשיא מועצת הביטחון התורן ולמזכ"ל האום אנטוניו גוטריץ' כי איראן דוחה את הטענות חסרות הבסיס ואת האיתותים המוטעים נגד הרפובליקה האסלאמית באיראן שנכללו במכתב של נציג הישות הישראלית באום ב-8 באפריל 2024 ששלח למזכ"ל האום ולנשיא התורן של מועצת הביטחון של האום. שגריר איראן הקבוע ארבני אמר כי הטענות חסרות הבסיס האלה באות בניסיון לחסות ולתת לגיטימציה לתוקפנות המתמשכת של הישות הישראלית נגד לבנון, תוך הפרה מתמשכת לחוקים הבינלאומיים, אמנת האום והחלטות מועצת הביטחון 1559 בשנת 2004 ו-1701 בשנת 2006. הוועדה הכלכלית המשותפת בין הרפובליקה האסלאמית באיראן לבין איחוד האמירויות התכנסה לראשונה באבו דאבי לאחר נתק של 10 שנים. הוועדה הכלכלית המשותפת בין איראן לאיחוד האמירויות התכנסה במסגרת המאמצים של שתי המדינות לחזק את הקשרים הבילטרליים. זוהי הפגישה הראשונה מזה 10 שנים של הוועדה המשותפת הכלכלית בנוכחות שר הדרכים והפיתוח העירוני מהרדד בזרבש ושר הכלכלה של איחוד האמירויות עבדאללה בן טוק אל-מירי. הממשלה האיראנית בראשותו של הנשיא אברהים ראיסי מתעקשת לנהל ברצינות מדיניות של שכנות טובה ולחזק את הקשרים עם המדינות השונות. שר המלחמה הישראלי יואב גלנט החליט לשחרר לקבורה את הפלסטיני מסכנין קרים אבו סלח שימת השבוע בכלי הישראלי. השר איתמר בן גביר הביע התנגדות וטען כי מדובר בפגיעה במסע ומתן לשחרור האסירים. מקורבים של בן גביר תקפו את גלנט ואמרו כי בכל פעם עולה סוגיית שחרור גופות עצורים פלסטינים, גלנט תומך בכך. עוד דווח כי גלנט סרב לשחרר את גופת הפלסטיני וליד דקה שהואשם במעורבות בחטיפתו ורציחתו של חייל ישראלי. בן גביר מתנגד לכך ומבקש להשאיר הגופה כדי שתיכלל במסגרת המסע ומתן לשחרור האסירים שנמצאים בידי חמאס. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מכל איראן. كان كل إيران من طهران. أخشاب نعبور مها خدشوت لبين خدشوت. إسرائيل كابشا اترت سعات عزها شلوش بعميم. هريشونا بأكتوبر 1956. هشنيا بيوني 1967. هشلشيت بأكتوبر 2024. بكيبوش هشلشي رتسخا يوتير مي 36,000 إيش. בנוסף לאלפי נעדרים תחת ההריסות שנעשו בצורה שיטתית ברברית ביותר שכללו את בתי המגורים, המוסדות הציבוריים, האוניברסיטאות ועוד. כמו כן גרמה ישראל במהלך הפעולות הצבאיות שלה לכך ש 1,800,000 איש הפכו לחסרי בית. כך מתמצת ההיסטוריון הישראלי אפרים דוידו את המצב ברצועת עזה וממשיך כי שבועות ספורים לאחר התחלת המלחמה החלה ישראל להקים בשטח רצועת עזה רצועת ביטחון ברוחב של קילומטר לאורך כל הגבול שאורכו כ-60 קילומטרים. ברצועת עזה הוקמו עמדות צבאיות ואמצעי תצפית ונסללו דרכים. כמו כן נאסר על הפלסטינים כולל אלה שגרו בשטח הזה לפני המלחמה או שאיבדו שטחים חקלאיים במקום, נאסר עליהם להיכנס לאזור הזה. מדובר, כך קובע דוידי, מדובר בהפקעה של כ-16% משטח רצועת עזה, שרובו שימש לגידולים חקלאיים ולדיור. לפני המלחמה, הגביל הצבא הישראלי שהות של פלסטינים בשטחים הנמצאים עד מרחק של 300 מטרים מהגדר בתוך רצועת עזה כמובן, והגדיר אותם אזורים אסורים בכניסה. ארגון בצלם ציין כי ישראל מעולם לא הודיעה רשמית על מדיניות אזורים אסורים לכניסה. לא טרחה להבהיר לאיזה שטחים בדיוק אסור להגיע. אם מישהו ייכנס, החיילים הישראלים יורים בו. בנובמבר 2023 אמר ראש הממשלה הישראלי בנימין נתניהו לשר החוץ האמריקאי בלינקן כי בתום המלחמה מתכוונת ישראל לכונן רצועת ביטחון עמוקה ברצועת עזה. במרס סיים הצבא, צבא הכיבוש הישראלי, את ביטור רצועת עזה לחלק צפוני וחלק דרומי באמצעות כביש ממזרח למערב מהתנחלות בארי עד חוף הים. פלסטיני שמנסה לחצות את השטח צפונה או דרומה דינו למוות. בתוך כך המתנחלים בכלל בהובלת השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר ממשיכים להתפרע ועוברים כל גבול כאשר נחשפות תוכניות להקמת ההתנחליות הנוספות ברצועת עזה. חברת הכנסת לימור סון הר מלך מעצמה יהודית הצהירה בתשעה באפריל כי נעשית עבודה אינטנסיבית במשרדי הממשלה כדי לקדם את ההתיישבות בעזה. זהו החזון האופטימי של המלחמה, חידוש ההתיישבות. ההיסטוריון אפרים דוידי אומר, אמנם טרם הוקמה ברצועת עזה התנחלות חדשה, אבל שמה של התנחלות במרכז הרצועה שחדלה להתקיים בשנת 2005 הונצח כבר בידי הצבא הישראלי, ועל פי עיתון הארץ ב-19 באפריל תמונות לוויין וצילומים שפורסמו ברשתות החברתיות מצביעים על בנייה ופיתוח נרחבים בשני מצבים שהצבא מקים ברצועת עזה, סמוך לאותו כביש החוצה את הרצועה. אך השאלה היא, מה צפוי לאחר מכן? כאן כל איראן מטהרן, מאזינים יקרים, עד כאן תמו שידורנו ליום, נשוב להשתמע מחר באותו מועד, עד אז לכולכם שלום ולהתראות. Thank you.